aéré, une main de la marche barrage. Chinsa B. Sefer Acher, ma Marie Aria, la thématique musique. V. Merci Hachem, B. Chevo Abba, une main de Zeketa Abama Aral, Al Hanouka. Aspoui Chanou Mahamar, Al Mimra Achad, de Masret Shabbat. Je me dis, Ne Chanouka, Mitzva, Léanicha, Al Pitre Vetoum Bakout. וזה לא רק המצווה, זה המילה ברבים אצל המהדרים במצוות, לא אמר לך, לפחות את החניקה בחוץ, זה ידוע. וגם הוא אומר, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. לפני שנגיע למאמר של הרב, אני רוצה להקדים רק בקצרה, מכיוון שהאמרה נמצאת דווקא במסכת שבת. שאלה קצת כללית על חנוכה, אבל כדאי לחזור עליה לפני שנתחיל בלימוד עצמו. שאנחנו יודעים שאין לנו ספרים על חנוכה. וכשהגמרא רצתה לדבר על נרות של חנוכה, היא מדברת על חנוכה כאילו דרך אגב כשמדברת על נרות שבת. אני זוכר אם למדנו את הנושא הזה, למה אין ספרים, אין מקורות בכתב על חנוכה. בהקשר לתנ"ך עצמו, התשובה היא פשוטה מאוד, כי המאורעות של חנוכה הן בתקופה מאוחרת מאחרי סיום התנ"ך, זה ברור, כן? אתם יודעים שיש לנו ויכוח עם הנוצרים על מה שהם מגדירים, אני לא יודע אם יש ביטוי אקדמאי בעברית, לקנון ביבליק, איך אומרים?
כתבי הקודש.
מה?
כתבי הקודש.
הם אומרים ככה, כתבי הקודש. זה הוויכוח. יש לנו תורה נביא עם כתובים, והם מוסיפים מה שאנחנו מגדירים בספרים החיצוניים. אפוקריף בלועזית, כן. ויש להם ספר על המכבים, שמה? אני חושב יש שלושה כרכים או משהו כמה. אבא, אבא. הוא סיפור. מי כתב את זה?
יש כל ספר בספר מישהו אחר. היה יסוד אחד.
מה?
היה יהודי בשביל יסוד.
אה, נכון. עכשיו אני נזכר. טוב, זה בעיה בפני עצמה. למה? הנוצחים היו צריכים להוסיף את הספרים החיצוניים בספר שלהם, שזה לא התנ"ך, מכיוון שהנצרות התחילה 400 שנה בערך אחרי סיום הנבואה של נביאי ישראל. מכיוון שלפי טענתם הנצרות זה המשך תקופת התנ"ך, וזה שקר, זה סילוף ההיסטוריה. בין תקופת התנ"ך והנצחות יש כל התקופה של המשנה, היהדות עצמה, והנצחות התחילה כנאמר מינות של היהדות. הם מורים את העניין ככה, קודם כל התנ"ך, התקופה של נביאי ישראל, הנבואה העברית, ואחר כך מצד אחד היהדות ומצד השני הנצחות. ברמתו של דבר מבחינה היסטורית וברוך, זה לא נכון, ולכן כשיעזדו את הנצחות, היה להם איזה צורך למלות את החור הזה של כל כך זמן, ולכן הוסיפו לספר שלהם את כל הספרים האלו שנקראים הספרים החיצוניים, זה ידוע להם. אתם זוכרים שיש משנה בתלמוד, זה נמצא במסכת חגיגה, אם אני זוכר, כן? הקורא בספרים החיצוניים. לא, לא, זה דווקא במשכת סנהדרין, בפרק חלק. סליחה?
זה רבי
עקיבא אומר. לא, רבי עקיבא אומר, ואף הקורא, כן. אבל אני רציתי רק לסתף את הממרה עצמה. הקורא בספרים החיצוניים אין לו חלק לעולם הבא. אולי נתחיל בזה. אחר כך נחזור לשאלה, למה אין לנו ספר בכתב מהמסורת שלנו על חנוכה. כדי ל... מי יכול להסביר את זה? עונש כל כך חמור, מי שקורא בספרים החיצוניים, אינו חלק לעולם הבא. וחוץ מזה, בגמרא, אחר כך, הגמרא שואלת, כמה, למשל, דוגמה, והיא מביאה פסוק אחד מאותם הספרים. של בן צירה. אני יכול להגיד את זה? תפסתם את השאלה? צריך להבין מה זה הקורא בספרים האלה. זה לא דווקא מי שפותח ספר כדי לראות מה יש שם. אלא? לא, כתוב קורא. זה לדייק במילה. מה?
אחרי זה תורה
בכתב
ותורה
בעל פה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אז?
אז הספר החיצוני זה כאילו תורה
בעל פה. כאילו שייכים לכתובים. אבל איך? זה התשובה. אבל איך אנחנו קוראים את זה בביטוי של המשנה הקורא בספרים החיצוניים? זה
מתייחס
כאילו
למקרא?
כאילו זה מקרא. זה השימוש של הלשון. כשרוצים ללמוד תורה שבעל פה, תורה שבכתב, אומרים לקחו. וללמוד תורה שבעל פה, אומרים... יש נמרא כזו, מי שרגיל לקחו קורא, מי שרגיל לשנות שונה. מי שרגיל ללימוד תורה שבכתב, אז הוא קורא למקרא. וזה לא סתם קורא. כדי לדעת מה יש במקרא, צריך ללמוד. אבל ללמוד את המקרא, זה מקרא קורא. זה נורא. אז מי שקורא את הספרים האלו כאילו הם מקרא, ברוך שאינו חלק לעולם הבא. למה? למה זה ברוך? סליחה?
זה לא תורה בכתב,
אני מתארסת את זה תורה בכתב. עכשיו ההגדרה היא קצת יותר רחבה. זה לא דווקא התורה, החומש, אלא כל המקרא של התנ"ך. יהיו תורה נביאים כתובים. אז הם מתייחסים לספרים האלו, שאנחנו מגדירים אותם כספרים החיצוניים מהתנ"ך, כאילו זה מקרא, ולכן קוראים בהם. אז העונש זה, אם אפשר להגדיר את זה כעונש, זה יותר חמור מעונש. אלא הם חלק לעולם הבא. אני אמרתי מיד, זה מובן, אם רואים את זה כמקרא, ברור שלהם, למה?
אני חושב שהמקרא גם כן לא יותר מזה.
זהו. מי שמתייחס לזה ספר מן הספרים האלו, כאילו זה ספר ירמיהו למשל, אז זאת אומרת שאצלם בעיניהם ספר ירמיהו, זה כמו הספר הזה, ולכן אינם שום מקרא. ולכן כבר נכנסים בהגדרה של האומר אין תורה מן השמיים.
מה היחס עם העונש?
מה? טוב, לא שמעת את הסוף. ולכן שייכים כבר לאותה הגדרה שאלו שאין להם, חלק לעולם הבא, מכיוון שהכופר, איך אומרת המשנה, האומר אין תורה מן השמיים. כן? טוב, זה נושא בפני עצמו, רק רציתי בהקשר לנושא שלנו לסתת את זה. אבל זה נשאר קצת קשה, מכיוון שמדובר בגוי. קודם כל, במשנה עצמה זה מדובר ביהודים. היו באותה תקופה, בהתחלה של המינות היו יהודים שעבדו את החוש של מה זה מקרא, וכל ספר של אמונה, או של היסטוריה דתית אמונה, של אותה תקופה, ראו את זה כאילו זה באותה מדרגה, אותה רמה של כתבי הקודש פשוטו ומשמעו. חוץ מזה, יש בעיה. אם הנוצרים כנוצרים, שמגדירים את הספר שלהם כגילוי לאומי, ומכניסים בזה ספרים שלא שייכים לכתבי הקודש עצמם. אבל זה מתחיל ביהודים עצמם. טוב, זה דרך אותם ההגדרות, אנחנו רואים ש... אם היה לנו סנהדרין, איך אפשר להגדיר את זה? אם היינו כבר באיזושהי תקופה שהתורה תהיה החוק האמיתי של עם ישראל, יש המון יהודים שכבר יצאו מכלל חלק לעולם הבא. ולכן יש אריכות הפעים, מחכים עד שיבריאו מהפגם הזה כדי להטיל את התורה כחוק על עם ישראל. מבינים? יש הרבה נושאים כאלה, אבל בזה בפרט. יש לכם הרבה הרבה יהודים מתייבנים ממש, או משהו דומה להתייבנות, שקוראים את המקרא כאילו זה ספרים חיצוניים. ולכן, לפי המשנה, היינו צריכים לומר, אין להם חלק לעולם הייתכם. זה קצת יותר מדי. לפי איזה כלל?
כל ישראל ישראל.
לא. זה כבר מתחיל. המשנה אומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מדברים רק על ישראל. קודם כל, מי זה ישראל? כן? וממשיכה, ואלו שאין להם. זה הכלל של תינוק שנשבע, הם לא יודעים מה הם לא, מה הם עושים. איך אמרת את הרגיל?
הם דנים שובב כניסים.
זה קצת דומה. אני לא יודע אם הם שובבים ממש. זה עניין של השגלה. אולי זה יותר, זה יותר חמור. זה לפי דעתי שייך לכלל של תינוק שנשבע. אבל לא בין הגויים, בין היהודים. מה רצית?
אפשר לקשור את הנושא הזה להאומר אין תחיית המתים מן התורה?
זאת אומרת, יש שאלה דומה. האם מספיק לומר דבר כזה כדי לאבד את החלק לעולם? איך אתה מסביר את זה?
כן. מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, הוא אומר שהתורה לא מובילה לתחיית המתים.
טוב, זה תשובה. לא, זו תשובה שלמדנו כבר פעם, אבל זו לא התשובה של השאלה שלך, כן? השאלה שלך, אם אני הבנתי, זה על המילה האומר, האם מספיק לומר דבר כזה, כן?
אם מי שקורא בספרים החיצוניים האלה, דומה להאומר, זאת אומרת, הוא משווה את התורה לספרים האלה.
אני רוצה לדייק בשאלה. כמובן, כן, שמי שקורא בספרים חיצוניים וזה מסדיק את הספר של המשנה, זה דומה למי שאומר אין תחיית המתים מן התורה. לא, לא, סליחה, למי שאומר אין תורה מן השערים.
אין תורה מן
השערים. זאת המשנה, אבל אני לא יודע אם השאלה שלך הייתה על אין תחיית המתים מן התורה, אבל זה דומה לאין תורה מן השערים, ברור, כן? אבל השאלה שלי הייתה בתוך השאלה שלך, כבר ברשע של המשנה, מי שאומר דבר אפילו לא הגון, לא נכון, מספיק אמירה כדי שלא יהיה לו חלק העולם, לא כל כך. אז לפי דעתי צריך להבין את זה, לפי לשון המשנה עצמה, הם אמרו שלושה דברים. למשל בפרקי אבות, כן? הוא היה אומר. רק זה היה אומר בכל החיים שלו. אלא, האמירה ההיא זה יותר מהאמירה. כך היה מבטא את הקנה מידה של כל התורה שלו. בכל מה שהיה מלמד, סוף סוף היה אומר אותו דבר. אז האומר ככלל, האומר כעיקרון של כל החיים שלו, אז הוא עצמו, לפי ההסבר של הגמרא, הוא עצמו, לפי הכלל של מידה כנגד מידה, הוא עצמו סודר את דרך העולם. ולכן זה עוד דוגמה שאי אפשר לדון את הדור אלא לפי נתונים של הדור. מי שבא ואומר, אז נעשה חלוקה. אלו שיש להם חלק לעולם הבא, אלו שאין להם. אחרי נסילן, הרוב יהיה בצד העם. האחר, כן. זה מסביר לנו למה אין לנו סנהדרין. מפחדים מזה. שמה נשארים בלי עם ישראל בכלל. טוב, זה מובן? טוב, אז אני חוזר והשאלה היותר כללית, איך אפשר להסביר שאין לנו מקורות בכתב על חנוכה? בקשר למה ששייך לתנ"ך כבר מובן, אבל בתורה שבעל פה יש לנו למשל מסכת מגילה, כן? יש לנו הרבה מסכתות על הרבה נושאים חשובים, חנוכה זה חשוב מאוד כפי שנראה, כפי שתראה הלימודים על החנוכה. סוף סוף זה התיקון של חטא המרגלים. אם אתם למדתם את הקשר ולמה אין מקור בכתב, מי יכול להסביר בקצרה? כי זה לא הנושא של הלימוד, אלא רק כדי להסביר, כשאנחנו רוצים ללמוד משהו בגמרא על חנוכה צריך לפתוח מסכת שבת. דרך אגב, כשמדברים על נרות שבת אז מדברים גם כן על נרות. יש שתי תשובות. התשובה הראשונה, כן?
זה
שמחות הראשונה לא הייתה מגובלת. זהו, זו התשובה הראשונה. אבל זה בא אחרי הרבה זמן. בהתחלה קבעו, בית המדרש של החשמונאים קבע. מי אדם הראשון היינו מחכים את המאורע ההיסטורי שייתן את המשמעות של חנוכה בשנה. כן? זה לפי, קצת לפי תורת הנסתר. אבל אותו יום של קפה וכסלב היה חנוכה מדור אדם הראשון. שמעתי אולי דבר דומה. ולא היה המאורע האמיתי שנתן המשמעות ליום של יהי אור, יהי בגמטריה קפה. עד שבא המאורע בתקופת המכבים. אז בהתחלה זה היה כשר למהדרין. רק למפרע, מה שקרה ממלכות החשמונאים, אז זה גרם שחכמי ישראל לא היו, היה להם, אם אפשר לומר, רתיעה מן הכישלון הזה. ולכן לא מדברים הרבה על זה. אבל זה לא מונע את החשיבות של החג כחג, כן? אבל ההתייחסות לחשמונאים זה כבר אחר. מכיוון שסוף סוף התלמוד זה התלמוד של הפרושים, ומלכות החשמונאים הגיעה לסדוקיות הכי גרועה. זו תשובה ראשונה. התשובה השנייה, אולי למדנו פעם דרך המערב, אני לא זוכר אם למדנו את זה ככה, היא שמטרת היוונים, וזה כך נכתב בעל הניסים, הייתה יש גרסאות שונות לפי הנוסחאות, אבל הייתה לשכחם מתורתך, להשכיח את ישראל מהתורה. זאת אומרת, לנתק את התורה כתורה ועם ישראל. והייתה יותר נגד המסורת של התורה שבעל פה מהספר של התורה שבכתב. לא יודע. הספר של התורה שבכתב לקחו את זה כספר חשוב, תרגמו את זה ושמו את זה בספרייה של כל העולם. אבל בתנאי, אין לכם חלק ונחלה באלוקי ישראל. זוכרים מה שאומר וכמעט והצליחו. עכשיו אנחנו חיים דור של דחייה של הקשר בין עם ישראל והתנ"ך. אבל בתקופה של אחרי ההתבוללות, האמנציפציה, כך אומרים, כן? ובעולם כולו, בעולם התרבותי כולו, מה שאנחנו קוראים תנ"ך, זה היה שייך ליוונים. זה היה ספר שהיה קודם כל ביוונית, אחר כך בלטינית, אחר כך מתורגם בכל השפות, ויש אומרים שגם היהודים יש להם ספר כזה בעברית. זאת אומרת, כמעט והצליחו, ברור שלא הצליחו, אבל כמעט והצליחו. ואתם זוכרים, כשתרגמו את התורה ביוונית, ותרגמו השירים, כך קוראים את זה, חכמי ישראל גזרו יום של אבן. מכיוון זה, כי התורה נהפכה לספר. אבל היא לא ספר. היא דבר השם, ודבר השם זה קודם כל דבר שבעל פה, ורק יש צורך מסוים שכתבנו ספר מזה, אבל העיקר התורה זה בעל פה, והיוונים הבינו את זה, הם רצו לאמת, זה ספר חשוב מאוד, אבל הוא אוניברסלי, קודם כל נתרגם את זה ביוונים. אבל עיקר התורה, שהיא התורה שבעל פה, של עם ישראל, הם רצו לעקור. ולכן, זה ההסבר של אחד מגדולי המפרשים של המערב, הרב רוטנר, זכרונו לברכה, ופחד יצחק, כן? ואם היינו כותבים ספר של חנוכה, זה היה מצדיק את הניצחות שלנו. ולכן, דווקא חנוכה נשאר בעל פה. זה מובן, זו תשובה אחרת לגמרי, אולי קשורה באיזשהו מקום בתשובה הראשונה, אבל העיקר צריך להיות בעל פה. כי הם קיבלו את הזהות של עם ישראל כאחת מהדתות של אותו ספר, אבל אחת מהדתות. השייכות לעם, לעם ישראל כעם היהודי, כמו שאנחנו מגדירים את זה כבר מאז תקופת בית שני, הם רצו לעקור את זה. זה לא שייך ליהודים, זה שייך לתרבות היוונית, האוניברסלית, ואם אתם מקבלים את זה כספר, זה ברור, כן, זה כדאי, בתנאי שלא תלמדו את זה בעברית, אבל כל מה שהוא עצם תורת ישראל, הם רצו להרוס את זה, הם רצו לנתק את הזיכרון של עם ישראל מהתורה, והזיכרון של התורה מעם ישראל. ולכן כדי להתגבר על זה, אז המבחן זה הזיכרון בעל פה של כל מה שקשור לחנוכה. טוב, פחות או יותר בכל ה... כל ההגדרה של העניין. זה מובן? טוב. אז עכשיו יש לנו עוד נושא שנתחיל מיד עם הפרק של הרב. שחרורו של רוח ישראל, המיוחד בטהורתו הפנימית, מעקת הרוח היווני, אז פה יש כבר רמז על כל העניין של התומה שנכנסו במקדש, לא רק במקדש, אלא בזהות של החברה היהודית דאז, דרך התרבות שלהם, שנקרא פה הרוח היווני, המתהדר ביופייפותו החיצונה. אתם זוכרים את המקור, כן? הרמ"א אומרת על הפסוק, יפ אלוקים יפת, שזה רמז ליוון, יוון זה יפייפותו של יפת. טוב, זה נושא ידוע, כן? זאת אומרת, כל הסגולה של יפת מתגלה סוף סוף בעיקר בתרבות יוון. ומה שמגדיר את תרבות את תרבות יוון, זה החיצוניות של היופי הזה, שתחתיה שוכנת חיעור ודומה. בחיצוניות זה יפה, אבל בפנים זה טמא. ואתם זוכרים שההגדרה של התורה על הטומאה, הגדרה בסיסית, מה זה טמא לפי התורה? מת. ואבי אבות הטומאה זה מת. ואיך אפשר לקשור את אותה הגדרה לנושא שלנו? טוב, מצד אחד אנחנו יודעים, וזה פשוט, התורה נקראת תורת חיים. ולכן כל הרוח הטמא הזה שמתנגד ליעל של התורה, לכיוון התורה, אבל זה נשאר עוד חומלי, אבל זה כבר מובן, אז בא מצד האמיתה. טוב, אפשר לדרוש על זה הרבה. כשאנחנו אומרים, טימאו את השמנים, הכניסו תומה בשמן המאור, כן? אבל אולי באופן קצת יותר פנימי. אנחנו יודעים, וזה שוב אני מתייחס להסבר של הפחד יצחק, שמיוון יצא לאו דווקא את תורת היופי, אם אפשר להגדיר את זה ככה, אסתטיקה, כן? ופה הרב מדגיש את הצד, האספקט נאמר החיצוני, זה החיצוניות של העולם. הם מומחים בחוכמת העולם החיצוני, הטבע, כן? אבל לאו דווקא יצא מזה מה שאנחנו קוראים עכשיו מדע, ולא רק המדע, זה היסטוריה לא פשוטה, ארוכה, מסובכת, אבל סוף סוף השורש של הכיוון של התרבות הנוכחית מתחיל באופי של הנפש היווני דאז של אותה תקופה שיכול להיות אחר. יש באותה תקופה, במקורות שלהם, אפשרויות אחרות של תרבות אחרת, כן? מהגאוניות של אותו יוון מצאצאי אפק. אבל סוף סוף בחרו איזה מין, איזה כיוון, איזה כיוון. וסוף סוף יהיו להיות מומחים לזה, החיצוניות של העולם, החיצוניות של המציאות. אז צד אחד שזה היופי, הצד השני שזה המדע שמה יש מאחורי היופי. הטבע כטבע. וזה לא רק המתמטיקה כלשון של כל מדע, סוף סוף זה מתגלה אחר כך בהיסטוריה של התרבות האירופאית או המערבית בכלל, אבל זה מתחיל אצל היוונים בשביל ספק. אלא דווקא דרך או אותה מומחיות, אז לא הצליחו לראות את הצד השני של המציאות, החיים. ולכן, הכניסו בנפש האדם את הייאוש של העולם החיצוני, את התומה של המוות שיש בטבע הזה. זה מובן? צריך להבין. אתם יודעים שהפילוסופיה היוונית בחרה בנושאים שלה נושאים דומים שמה שאנחנו מגדירים מחשבת ישראל. האדם, הגורל של האדם בעולם, היחס של האדם לעולם, בעיות נפש האדם, אבל השיטה שלהם סוף סוף, זה אותה שיטה שמתייחסים בה לדומם, לחיצוני, ומאחורי הצורה של היופי החיצוני, אנחנו מציעים את התומה של המוות. כשהאדם החומרי במומחיות שלו, והחומרי זה בריאה של אותו בורא, כן? אבל מכניס את הסטטוס של החומר, הלוגוס של החומר, בתוך נפש האדם, הוא ממית אותו. במקום תורת חיים, מכניסים את הרוח, רוח התומה הזה שבא מהחיצוניות של הדברים ושל העולמות כולם, ויש להם מומחיות גדולה, וזה מכניס את רוח התומה, זה די רוח. ולכן, הדת שיוצאת מהספר שלהם, זה דווקא דת שהכיוון שלה זה המוות, בניגוד לתורה שהיא תורת חיים. תפסתם את זה. טוב, אתם רואים שוב, כי בסגנון של הרב, ולא דווקא ברמזים מגולים, אלא בסגנון עצמו יש המון רמזים למקורות של הנושא. אז אני חוזר למשפט. שחרורו של רוח ישראל המיוחד בטהרתו, וטהרה זה חיים הפנימי, מעקת הרוח היווני המתהדר ביופי הפוטו החיצונה שתחתיה שוכנת חיעור ותומה. השחרור שזכינו לו על ידי ההתעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי ופה מיד יש נקודה שצריך לסיים ולפרש, כן? במוסר אחר, לא, נאמר, בספר מוסר אחר, היינו שומעים קצת אחרת, התעוררות הקדושה של תחיית הרוח הדתי, או הקודש, כן? אבל פה הרב מסביר לנו שאף על פי שהמרידה של המכבים הייתה בלי שום ספק מרידה לשם התורה, זו הייתה למעשה מרידה לאומית. כל עוד שהיוונים כפו על ישראל, על ממלכת יהודה, נאמר, על היהודאים, את הממלכות של יוון, ממלכת יוון, סבלו את זה. כל עוד שהתורה הייתה יכולה להישאר בתורתה. מכיוון ש... היוונים רצו לנתק את הצד הלאומי של היהדות מהצד התורני שלו, אז התורה הייתה בסכנה, ולכן המרידה לשם התורה הייתה מרידה לאומית. זה מובן? טוב. סוף סוף אנחנו יודעים שזה הביא לכישלון, ומה הסיבה? שוב אותה סיבה, שנאת האחים, עד שזה יסתדר לאחרית הימים. אדם של תחיית הרוח הלאומי על ידי גיבורי קינת הקודש, אתם רואים את הקשר בין הביטויים, כן? זה תנועה לאומית של גיבורי הקודש. זה מובן? טוב, זה נכתב לפני שיזדו את גוש אמונים, אבל זה דומה מאוד. אז נמשיך. החשמונאים, הכהנים הקדושים. ופה יש עוד כמה נושאים, אבל אולי כדאי להמשיך, שהמרידה התחילה דרך לוי עם כהנים, אבל מיד היו צריכים למסור את המלכות לשבט יהודה, כן? ולא לא מסר. וזה אחת מהסיבות של הכישלון, כי התורה אוסרת את זה. כהנים זה כהנים, מלאכים זה מלאכים. בשחת הדחק אפשר לתת כתר מלכות לכהן, אבל זה צריך להיות רק ארעי. היו צריכים למצוא את זה איך אפשר להגדיר את זה? לאיזה ממשלה חילונית או משהו כזה. זאת אומרת, זה ממשלה כממשלה, ולא עשו. זה היה כישלון, זה היה שייך ל... ניצחון של השיטה של החשמונאים, סליחה, של הצדוקים על תורת הקדוש. אז אני חוזר, השחרור הזה הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים. זאת אומרת, וזה מדבר גם לזמן שלנו עכשיו, כי כל מרידה, אם אפשר לומר שוב את המילה, או כל התגברות של לשם התורה צריכה להיות גם כן באותו אופי. הוא אומר לכל הדורות, לכל הזמנים, הקשר הזה בין תורת ישראל ועם ישראל. כי כל פעם שמנתקים את תורת ישראל מעם ישראל כעם, אז יש סילוף של התורה והעם נאבד. אתם יודעים את זה, כי הצדוקים נאבדו מההיסטוריה, אף על פי, כעם, אף על פי שאני רגיל לומר את זה הרבה פעמים, שהנטייה לצדוקיות לא נעלמה מההיסטוריה שלנו. זה מובן? וההתנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל, פה אני רוצה לפתוח עוד ממד אחר של אותו נושא. אפשר, זה אולי חלום, אבל אפשר להבין מה היה יכול להיות אם היה שלום בין יוון וישראל כבר באותה תקופה. ויש לנו בעיות עם אתונה עכשיו, כן? ובאמת, פה איזה סגולה תקף את העולם החיצוני. כי סוף סוף, אחרי המדע, יש מה שקוראים טכניקה אולי, כן? יש תיקון העולם החומרי. אז איזה סגולה של צאצאי יפת לתקן את העולם החיצוני. ואם היה שלום ברית, נאמר, עם עם ישראל, שהסגולה שלו הוא לתקן את העולם הרוחני, וכל אחד בתחום שלו, עם שלום ביניהם, זה היה כבר התחלת ימות המשיח. לא הצלחנו. כבר יש במדרש, ורש"י מביא את זה, אותו נושא, סליחה, מה אמרתי מקודם? עם כבר עם עשיו ויעקב. זה כמעט אותו העניין, ותראו מה אומר רש"י על זה.
זה הניסיון של הנצרות
בעצמה. כן, הנצרות עשתה בלבול, ערבוב. דווקא הכניסה את הרוח הטמא של יוון בתוך הספר של התורה, יצא מזה דת של אל מת. זה ברור. לא צריך לדבר הרבה על זה, אבל זה ברור. לא, אני נמשיך בחלום הזה. אז מה קרה? אם היו שניהם מומחים בתחום שלהם, כן? אז עם ישראל היה נותן לעולם את רוח הקודש, ויוון הייתה נותנת לעולם את המדע ואת ה... איך אומרים את זה בעברית? לטכניק, כן? טכנולוגיות, כן. הטכניקות, כן. אתם רואים איך אנחנו צריכים להשתמש במילים שלהם כדי להגדיר את הדברים שלהם. אבל מה קרה? עם ישראל היה מסוגל לעזור ליוונים במתמטיקה, בפיזיקה, בביולוגיה, ולהגיע גם לפרס נובל, כן? אבל זה, מהעיקרה, זה התפקיד שלהם. אני רגיל להוסיף, כשיהודי מטפל בזה, בעסקים של היוונים, כלומר, החומריות של העולם, החיצוניות, המדע וכן הלאה, אף על פי שזה לא לשם תורה, שהוא לא למדנו, אבל הוא שייך לעם שלמד. אז מוסיף, אם רוצה או לא רוצה, מוסיף איזה ממד, איזה הד של קדושה, אפילו בחומר. כן? זאת אומרת, כשאתם קוראים את העבודות של מדענים יהודיים, אף על פי שאינם יהודיים רק מלידה, וזה העיקר לרוב, כן? אינם עוד הרבה, כן? בכל זאת יש משהו קצת דומה, אפילו במתמטיקה, מההסבר של יווני כיווני לא יתיבור. זה מובן מה שאני אומר, כן? ואם היה באמת חלום, היו עוזרים להם בתחום שלהם. כי לא כל חכם יכול להיות תמיד חכם, יכול להיות מדען. אבל מה קרה? היוונים החליטו לעשות את ההפך, לקחת את הנושאים, את הסגולה של עם ישראל, ולטפל בזה, אם יש לומר את זה. וזה נקרא דקה הפילוסופיה. ובנושא הזה יש הבדל במדע כמדע. המדע כמדע זה בריא, זה טעות, כן? אם הוא מדויק, נכון, מה עושה איש מדע? הוא מגלה את חצון הבורא. זה מובן. זה יכול להיות דבר של הקודש. הקודש הבחול, אבל דבר של הקודש הקודש. פילוסופיה זה משהו אחר. זה להכניס את השיטה של המדע בנפש האדם. זה מבין מה קרה. אז אם לא היו פילוסופים ביוון, ייתכן שהיה אפשרות של איזה מצב של שלום בין שני התרבויות האלה. והיה יוצא מזה דברים גדולים. מה קרה? דווקא הבלבול והעיבוד של הנצרות. זה ממש מה שלמדנו בשיעור אחר. הכל יעקב וידעים ידע עשיו. אבל אני רוצה לחפש את זה, מכיוון שזה נראה לי מהיר את העניין. זה ב... כן. על הפסוק. ולאון שני גויים במקנף, אנחנו קוראים את זה בקריטיב, כתוב שני גויים במקנף עם שני יהודים, אז זה פסוק כ"ג בפרק כ"ה, בבקשת תולדות הפרק. ויאמר השם לה, כשרבקה הלכה לדרוש את השם, ויאמר השם לה, שני גויים במקנף, וכתוב שני גויים במקנף. אז אל תקרא גויים, אלא גויים עם הלב, כמו גויים, אומר השם. אלו אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם, טוב, אחר כך לסבר את זה. זאת אומרת, היו שניהם אלו, אנטונינוס ורבי, היו ילידים, כן? זוכרים את כל הסיפור שלנו. וזה, רש"י מביא פה איזה דוגמה שזה היה אפשרי, שעשה ויעקב יהיו ממש אחים, ואחד עוסק בכל העניינים של המדיניות העולמית, והשני עוסק בתורה, ואם הם, ואם אחד אוהב את השני, ואם הם ילידים, אז זה כבר התחלת ילידים אותו לשיבה. אבל זה נחשב. הייתה אפשרות כזו. רק דקה, אני אקח את זה רק כדוגמה בפירושו של רש"י, כדי להסביר את הפיתוי של החברה הישראלית דאז, יהודית דאז, אולי אפשר להיכנס בברית איתם ולהפיעה. זה נחשב, אבל הייתה אפשרות לכל הפחות תיאורטית. זה מובן? מה ש... מה? תשמע, לא אמרתי שרבי היה צדוקי. פה יש בעיה, זה לא קל, זה עדין מאוד. אבל לפי דעתי זה הכוונה של המדרש המדרשי. הנה, יש דוגמה שזה היה אפשרי אולי. אבל תשמע, פילוסוף אמיתי, שהוא לא מתיימר להיות... אלא משוררים. איפה המקום שלנו? טוב, זה שאלה, האם יש בעיה בזה או סתם שאלה? כשהגמרא, אני רוצה להגיד את זה, זה נושא בפני עצמו, ואנחנו רואים שיש מחלוקת בין החכמים לפי הנפי התרבותית שלהם, לא גמרא כבר בנושא הזה. אבל אין סתירה בין שתי מקורות האלה, שמצד אחד אומרים שיוון הכשיכה את עיניהם של ישראל, הכניסה את רוח התומה ואת המוות, מצד שני המקור בגמרא שאומר אין עליית תלותים מיפה, זה יחד. לפי דעתי זה אפשרות, אם כל אחד היה בתחום שלו וכל אחד היה מקבל מהשני מה שהיה צריך לקבל, הייתה אפשרות של תרבות מיוחדת לכל האנושות, מצד אחד מישראל, מצד השני מיוון, אין דווקא האומנות. הבעיה של האומנות שאם היא נוטה לעולם של יוון, אז היא נוטה לרוח הטומאה, אם היא נוטה לאומנות. לרוח של ישראל, אז זה הוד והדר של הקדושה. מה קרה שוב? שישראל, ואתם יודעים את זה, אנחנו חיים את זה, אנחנו עם מיוחד. הייתי אומר מוזר, אבל לא אמרתי. ממש עם מיוחד. פתוחים מלכתחילה, כן? אנחנו מוכנים לחוד יריד עם כל יושבי הארץ, כן? אבל שוכחים שמצד השני יש בעיה, כן? כי היחס צריך להיות הדדי, כן? ולכן, עם ישראל, ואני מתאר בדמיון, מה קרה באותה תקופה של החברה היהודית של הבית השני, כן? באותו זמן התרבות העולמית הייתה תרבות יוון בעיקר. אז היו פתוחים לתת ולקבל. כאילו יש לנו עסק עם אח, כן? אבל מצד השני זה קרה משהו אחר. יש מילה בלטין, שכחתי איך אומרים, איך היו אומרים את זה ביוונית או איזה יחו. אימפריה, כן? במובן המודרני של אוקומן, היו אומרים משחק.
הגמוניה.
הגמוניה, כן, אחרי. זאת אומרת, גם אצל האסלאם, השתתפתי לא מזמן בסימפוזיון על הנושא, אז היו הרבה יהודים פתוחי לב שאמרו, חבל, אסלאם זה שלום, עד שמוסלמי אחד קם ואמר, אתם לא מבינים, לא עברית ולא ערבית, כן. אסלאם זה האיחוד של שלום, מהשלים, לאכוף שלום, זה אסלאם. מוסלמים זה... זה נראה. אז מהצד השני, מאחר ירני, באה הנטייה להגרמניה או לאימפריום הזה, ורצו שוב לנתק את העם הזה, עם ישראל, מהסגולה שלו. זה מה שכך. אז רציתי לציין שלאפשר מכל שלנו, יש החלום הזה שזה אולי אפשרי. אבל הכישלון הוא קיומי, הוא לא עקרוני. בדווקא העניין של הדוגמה של הנצרות מורה בעלי את כל הסכנה שיש בה. טוב, אני חוזר מצד אחר לשאלה שלך. ההיסטוריה שלנו עשתה שסוף סוף במשך כל התקופה של הגלות נשארו בישראל רק הכוחות והסגולות של שבט לוי, בלי שבט לוי. ההתייחסות לתורה כרבנים. וכל הסגולות והכוחות של שאר שבטים זה נאבד. יש הרבה פרקים באורות של הרב, שזה מין התחלה של נבואה, שזה עתיד להתעורר במדינת ישראל. ולכן אנחנו יודעים איך להיות דתי לפי התורה. אנחנו לא יודעים איך להיות אומן לפי התורה. אנחנו לא יודעים איך להיות למשל רופא לפי התורה. איך להיות משפטן לפי התורה. והחופית הזה, העימות הזה בין תרבות יוון ותרבות התורה, זה המצב של החברה הישראלית. חזרנו עם הגלות, מהגלות, עם כל הבעיות של הגלות. זאת אומרת, החיסרון הזה, שכל מה ששייך לתרבות הכללית, לקחנו את הכלים סוף סוף מהתרבות היוונית. ולכן, אתם יודעים, זה עוד סיבה למה הסיפור הזה לא נכתב, מכיוון שלא נגמר. זה אותה מלחמה שאנחנו ממשיכים בתקופה שלנו. אז ודאי שיש אומנות כשרה לפי התורה, ודאי שיש כל זה לפי התורה, אבל כל עוד שזה מעובב, מלוכלך, מכל רוח הכמראי שברא מהחוש היווני של העולם, שזה עולם מת. לא פעם, אני מצטט את הדוגמה ההיא, אתם יודעים שאסור להיכנס בכנסייה או בבתי עבודה זרה, וגם במוזיאון. יש איזה רגש יהודי שלא סובן את זה, יש שרים שם. אז פעם ישן מזרה הייתי מוכרח להיכנס ולראות מה זה הסטטואר היוונית. ראיתי את זה כשוק, זה צורה של חיים מתים, עיניים בלי שום אור. ואתם מתארים לעצמי שם במה מדובר. למה דיברתי על זה? מה דיברתי מקודם? מה אמרתי מקודם?
מה נאמרת?
שחזרנו מן הגלות? טוב. אבל אני אקח את העניין מצד אחר. אבל אתם יודעים שכל מה שמגדירים כאומנות יהודית, התוכן הוא גוי, אם זה צליל יהודי. זה נורא. למשל החניכיות, כן? על התקופה שלנו, שיש כבר קצת קצת חנוכיות ישראליות, כל החנוכיות היהודיות היו מסגנון של הגויים, עם איזה טעם יהיו. זה מובן, וזה לא רק החנוכיות, זה כל החנוכיות שלנו. מה שרציתי לומר שזה, יש הבדל בין הפרופיל של הזהות היהודית של סוף תקופת הגלות. מה נשאר מהתורה? רק הצד של הקודש, הכל קדוש, הצד של הלוויה, הכהונה. אני זוכר תקופה כשהיינו, הייתי צעיר בגיל שלכם, קצת פחות, וכשהיינו רוצים ללמוד יהדות, ללמוד תורה, ללמוד יהדות, אז היו אומרים לנו, אתה רוצה להיות רב? טוב, זה צורך, למה לא? אבל זה הגיע ממש לאותו מצב. יהודי שרצה ללמוד קצת תורה, היה צריך ללכת לבית מדרש לרבי. זה מה שנשאר. אתם מבינים את המצב. טוב. עכשיו ברוך השם זה משתנה קצת. אפשר גם ללכת לבית מדרש בלי ללמוד יהדות. זה שיעור. טוב, אני חוזר לעניין, הייתה שאלה פה.
כן, אמרתם כאילו הייתה משמעות של ברית, אבל לא הייתה, כיוון שהייתה רצון, היה רצון מצד היוונים. אבל בלי רצון, אפילו בלי רצון, אתם יודעים, נדמה לי שהדבר הוא בלתי אפשרי, כיוון שאם אתה יש ברית עם היוונים, אז התחום של היוונים זה כמו שאמרת את כל הדברים שקורים עכשיו חול, אז התחום של היהודים יהיה שוב
בצמצם.
אבל אם יש ברית, יש תמיד פיתוי משני הצדדים.
נכון, אבל אני שוב חוזר לתשובה. לפי הלשון של הרב, לא המחול, המחיצוניות של המציאות, זה לא אותו דבר. מי שלמד מדע ושורש השיטה של המדע זה התרבות היוונית יודע שהמדע לא עובר את החיצוניות של המציאות, וכשמדובר בגורל של האדם אז זה כל השיטות של מדעי הרוח כביכול, למשל גם בשיטה הישראלית, כי האוניברסיטה הזו נמצאה, אז זה לא מדעי הרוח, זה מדעי החיצוניות של הרוח, לא הרוח עצמו. זה ידוע לכל, לא צריך להסביר, רק עם ישראל היה לו הכוח, הסגולה של החוש הנבואי להבין את החיים. ולכן התורה נקראת תורת חיים, זה לא נכון. מה קרה? ואני אתן דוגמה. אתה שאלת על הפילוסופיה. כשהפילוסוף לא מתיימר לדבר על עניינים של דת, אפשר ללכות בלעים. כשמתחיל להיות דתי, זה הצרה, כן? אתם מבינים? כי הפילוסופיה כפילוסופיה, זה הלוגיקה, כן? והיא מוסיף על זה איזה מין רוחניות כביכול, דתיות כביכול, פילוסופית מדעית כביכול, אז זה התחלות מתחילה. אז השאלה היא, האם אפשר לגוי, לחיות בלי דת, אז יש לו בחירה, הוא הדת האמיתית, הוא בלי דת. בסופו של דבר, זה נושא בפני עצמו. אני, כשעצמי, זה הניסיון שלי, אני מעדיף פילוסוף בלי שום דת, אפשר לדבר איתו, אפשר לשמוע אותו, עם מי נוצרי למשל. טוב, זו שאלה בעייתית. נוצרי, מבין קצת מערכים של התנ"ך כביכול. אז אולי אפשר להתקרב יותר מפילוסוף אתאיסט, אני לא יודע. כשאני קורא את הפילוסופים של הסטואה, למשל, אז אני קורא חכמים גדולים שלא היו קשורים לנבואת ישראל, ושאפשר לחיות ברית איתם. כשאני קורא התורה להיסטור ישראל, כשאני קורא פילוסוף נוצרי למשל, אפילו פילוסוף יהודי מודרני, זה לא דבר. ורק רציתי להביא כדוגמה אותה אפשרות, הצהרה של עם ישראל שהגויים שלו אינם גויים ממש. וזה הכישלון של ברית בני נוח. כן. איפה נמצאים בני נוח? למשל, בהקשר למה שדיברנו על המשנה בפרק חלק, יש בעיה. האם נוצרי יכול להיות בן נוח מסופק? הוא קורא בספרים חיצוניים. והוא אוכל עבר מן החי. אפילו נוצרי. ייתכן שזה היה החלום של חכמי ישראל במפגש עם החברה היוונית. ולכן היה פיתוי להרבה הרבה רבנים. מהם נכשלו, מהם הבינו, אבל אפשר להבין את האפשרות. זה נראה? כן. ההתנפשות של רוח יוון עם רוח ישראל, פה פתחתי את הנושא. ומה שאמר הרב זה התנפשות. מה שרציתי להסביר זה הייתה אפשרות שלא תהיה התנקשות, אלא חברות. זה מובן? טוב. זהו חוסץ שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול, אשר בו יהיה נצדק קודש. טוב, זה מובן, לא צריך להגיד. יש לנו איזו תקווה שסוף סוף נגיע לסוף המלחמה עם יוון. והניצחון הוא לא בסוגיה, כן? כל עוד שהשיטה התרבותית היוונית היא השיטה של האינטליגנציה, של ההשכלה היהודית, היוונים נצחו. זה מובן. וכל עוד שהמצב הוא כמות שלי. מצד אחד, חכמי ישראל שעוסקים רק בצד כלי קודש של הקודש, ומצד שני, אנשי רוח, אם אתם רוצים, יהודים, שעוסקים בנושאים של התורה, בלפי שיטה ויוונית. אז זו אותה מלחמה, זו אותו מתח, זו אותו עימות, וזה לא נגמר. ולכן, אני חוזר על מה שאמרתי, וצריך שזה עוד סיבה למה הסיפור הזה לא נכתב, כי לא נגמר. מגילת פורים אפשר לכתוב, ואפשר ללמוד בכתב, כן? זה כבר מקרא מגילה, אבל מגילת חנוכה, זה לא נגמר, זה מה שרציתי לומר. אנחנו רואים איך הרב מבטא את זה.
למה אתה מתכוון לקראת סוף היום?
מה?
אנחנו יודעים
שעשיו
לא
עושה סוף. לא, פה מדובר ביוון. אומנם, צריך להבין את זה, כל התרבות הרומאית בלי דרכי החשיבה של התרבות היוונית זה כלום, כן? זה מובן. אומנם, כוח החיים הגדול, התמון והאור הצנוע שבנר החנוכה, יש פה, יש בזה רמז יפה מאוד, מכיוון שאנחנו מדברים על זה את היפה, שכאילו יש לנו רק לא המנורה של אהרון הכהן, אלא רק החנוכיה, הנר הקטן הזה, כן? האור הצנוע שבנר החנוכה, הוא מבטיח לנו את ביטחונו של הניצחון של נצח ישראל. זאת אומרת, סוף סוף, אנחנו צריכים להחזיר לאהרון הכהן את הנר של יהודה המכבי. לפי דעתי העניין הוא ככה, כשהחליטו שדווקא המאורע של חנוכה של המכבים הוא המאורע ההיסטורי של חג האורים של כ"ה בכסלו, אז של חנוכת הבית מאשר לומר, אז הגמרא בין הסברים שונים אפשריים בחרה להסביר את זה ככה. כל השמנים היו טמאים, שמנים וטמאות.
מין, כן. חוץ מפח קטן שהחזיק מעמד עד שהכינו עוד שמן כדי להעיד את המנוע. מתאחד מאוד שאנחנו עוד בתקופה של אותם פחים הקטנים עם כל הרמזים שיש בגמר. זה דוח של המכבים שממשיך על מהלך הדורות וכל הזמנים. ירמו, יחמרו המים העכורים של ימי החולים, הסוערים, הרוצים לבלוח כל קודש. השתפו באיזוז רעשם ממלכות ועממים, זהו, אבל חוסן ישראל לעד לא ימעד. בתוכיותה של נשמת האדם ישנה הכרה שבלא אור הקודש, בלא ניצוצי, בלא בלי ניצוצי הקדושה המחיים את כל, אתם רואים את הסגנון, כן? מדובר בצד החיים ולכן מדובר בקודש. כשמדובר בצד המוות, מה זה מוות? הטבע בנשמה. כשמכניסים חוקי הטבע בעולם הנשמה, זה כבר מוות. זה תומה. מה שהיה חי ומת, זה מחתנו. אין, בלי הניסוי הגושה אלו, אין עמידה, עמדה או עמידה. אין עמדה לא לרוח האדם ולא לחברתו, ללאומיו וממלכיותיו. פה בשבוע הבא נלמד קטע של המהר"ל שאומר שצריך שכל האפשרויות של המלכויות יגמרו עד שיהיה הטוב מה הוא התקופה או העידן של מלכות המשיח. אז היה קודם כל ניסיון באופי, בצורה, בטיפוס של מלכות בבל. אחר כך פרס, מדל, אחר כך יוון, רומי. כל האפשרויות האלו נכשלו. ועד הסוף זה התור של מלכות ישראל. וזה יבוא לפי מה שאנחנו לומדים פה, גם במקורות שלנו, יבוא מי השאיפה של האנושות כולה, עד שתגיע איזה ייאוש מכל הניסיונות האלה. הניסיונות של תרבות בלי חיים. וזה נקרא. ואני חושב כפי שאתה אמרת, תזכיר לי את השם שלך. יהודה, כן, גם אתה. המכבים האלה. טוב. שאנחנו חיים בלי שום ספק תקופה של סוף ממלכת רומי, זה סוף הנצרות, זה סוף רומא וברוך, כן? ונתחיל כבר באמצע מלחמת העולם הראשונה, כבר זה היה הסוף שלה. ולכן גם התקווה המדומה של הנצרות תיפסק, ומהאנושות כולה תבוא השאיפה למה שאנחנו מגדירים מלכות המשיח. טוב, אתם צעירים, יש לכם זמן לראות את זה. ואיך אמרו האוצר אשר האור הזה הקדוש בעצם תאורתו גנוז. הווה אומר, באותו גוי קדוש אשר מניאז על עולם, הוא הנה הוא נושא את הדגל של תביעת הקדושה ותאורתה בעולם. והרב משתמש במילה תביעה. למה ניתנה התורה לישראל? מכיוון שהיה בישראל תביעה לתורה. זה פשוט היה, כן? זה מוכר. הסוף סוף, כפי שהיה רגיל לומר הרב, כל העולם כולו יודע עכשיו את התורה. יש לנו דוח. אז נמשיך. בעיתים נורמליות, הננו מרגישים מקרבנו עומד של הכרזה פומבית. ידעו כל באי עולם המתארחים בארצות החיים שוב את הסגנון. ארצות החיים זה העולמות העליונות. והרב משתמש בזה, ארצות החיים, כדי להגדיר את המצב של העולם כולו, כל בעי עולם, הרבים בארצות החיים, שהקדושה של בית ישראל היא הקדושה של כל העולם כולו. ואז כבר ידעו, כי אור עולם לנו, לנו ישראל, ומאיתנו קרניים להנהיר בהם, ועל ידם ארץ וחוצות. ומצוות נחמיקה, הסמל הקדוש הזה, הוא להניחה על פתח ביתו ובחוץ. אני חושב שזה מתחיל להיות שוב מה שבתקופות קצרות מאוד בהיסטוריה שלנו זה היה. הרומס הזה להיות זה בסוגריים, אור לגויים. זה מובן? וחושב את זה לסמל של נר חנוכה. למיתו של אגב, כשלומדים את הכוונה של החי, זה לא רק כדי שעם ישראל יראה את פרסום הנס, אלא גם הגויים שהיו בשוק. אתם יוכלו את הגויים. בעת אשר הנהרה מקודשת מופיעה היא גם מבחוץ, אלינו צריכים לדאוג. זה יפה. הייתי עלינו אומרים ההפך, כשאנחנו לא דואגים אפשר לשים את זה בחוץ. אז הרב אומר את ההפך, כשאפשר לשים את זה בחוץ אין צריך לדאוג. כבר יודעים אנו בטוחים על שהפנים הוא מלא אורך. תפסתם את הרעיון. טעמה כי לא סחרה לא יכבה בלילה נראה, זה באשת חיים. אומנם, בשעת הסכנה, בזמן שרוחות רעות מנשבות בעולם, שנאה פראית על ישראל ועל גזרו המקודש, בוז ומאמירה היא, ומסתמה על כל קנייני קודשו, עמדת תלולים, רקדר ומוח, המחלדים את גאון חוזו, אז הנהרה שמבחוץ לא תוכל להגיע, להגיע. צריך חץ. להגיע את המחשכים העבים שהם שולטים שם. אז יפנה ישראל אל ביתו ואל שולחנו, אל קנייני תרבותו הפנימיים, ופה אני משתמש לא במילה תורתו הפנימית, אלא תרבותו הפנימית. אל קנייני תרבותו הפנימי. שוב פה יש עוד, אנחנו מגיעים לנושא חשוב. הייתה תרבות יהודית. יהודית צפון-אפריקאית, יהודית אירופאית, יהודית אירופאית מזרחית, יהודית מזרחית אירופאית וכן הלאה. אבל זה היה תרבות יהודית עשירה מאוד, אבל תרבות בצמצום. זה לא התרבות הישראלית שהרב מתפרד מה, לפי התורה עצמה. זה לא התרבות העברית. והעולם צריך לא את הפולקלור העברי, אלא סוג של תרבות שתהיה תרבות עברית. ולא רק הדת היהודית, והיינו התורה של שבט לוי, זה שייך לנו, לא לה. תבשתם את ההבדל. אין תאורת רוחו ונקיון כפיו, אל תורת ותורת אמת, מדרגות, המיוחדה לא, זה מה שהוא אומר, התורה מיוחדת לישראל, ולכל המיוחדים לישראל, אבל זה בודדים. העניין של אור לגויים, אור בחוץ, זה הגויים, שזה משמעות. זה מובן, כן? אבל לזה צריך תרבות עירית. אני אומר עברית כדי לכלול את כל הסגולות של כל השבטים, אלא דווקא האופי הפולקלורי של קהילה זו הוא אחרת. אף על פי שזה כבר משהו גאוני בעיני הגויים. אבל זה לא ממלא את השאיפה של הקודש בעולם, של הגויים עצמם. זה מה שהרב רוצה להסביר. וזה מפעיל ממש בצדדים מצחיקים, כן. שאתם רואים כמה שחקני כדורגל גויים יש בקבוצות ישראליות, אז זה מתחיל ככה. ושמעתי פעם את זה, אחד מהם אומר, אני אוהב לחיות בארץ הזאת. והוא אמר את זה באנגלית, אבל זה לא משנה. מה מצב בארץ? אותו קושי אמריקאי שונא את היהודי של ניו יורק או שיקגו. הוא מגיע, הוא מגלה, והוא לא יכול להסביר, אפילו מחצים לו נראה, הוא מגלה משהו, שדווקא נותן תשובה לשאיפה האנושית שלו. טוב, זה כבר מה שאמרו נביאי ישראל. ומצוותיו, שהן הולכות חייו לעולמים, לבניין ביתו, על אדמת קודשו, בכל עוז קינת קודש, על פי תכונתו ועל פי רוחו, והנר הזה, סבל ניס, ניצחונו, מניחו על שולחנו, להעיף על ידו, את אורח חייו והערת נשמתו. ובנר הזה, העצור אצלנו, פנימה, ידע נאמנה, שלא יחסך כלשהו, מכל עושרו הרוחני ומכבודו, כבוד האמת והצדק, וסוף כל סוף יבואו רחוקים, זהו. וסוף כל סוף יבואו רחוקים ויקירו כי נחלת עולמים לתבל כולם. פה יש איזו תמונה חזקה מאוד. טוב, יש אפשרות אחת. בשעה שאין סכנה, אז חובה עלינו, זה מצווה, אמרה הגמרא, חובה עלינו לשים את נר חנוכה בחוץ כדי שזה יעיר לגויים. כשיש סכנה, אז החובה היא מתחלפת עם השעובה. החובה היא על שולחנו, על שולחנך שלך, ומרחוק יבואו לראות מה קורה בבית שלו. לניצחון הצדק והאמת, ולהנצחת השלום ועמדת חיי האנושיות, על נכונם, האיתם והבטוח, שוב, חיי האנושיות. נחלת גויים כולם, באחרית הימים, לא ממקום אחר תבוא, כי אם מבית ישראל משולחנו הגבוה, תערוך לפני שולחן נגד צורכי. זה קשור יפה. לשמת בשמן, איזה שמן, חנוכה ברוך, ראשי כוסי לרעה. טוב, נמשיך. ונפשות כל יצורים, עמל וצימונם, לכל נשגב ותערוך, לכל אמת ואמונת קומן, מהשפעה התאורה אשר תצא מנר ישראל, מדובר מנה חנוכה, כן? אשר שעת השכנה היה מניחה על שולחנו ודיו, ומטל חרמון היורד על הר הרציון, מצווה השם את הברכה לישראל ואדם, קרו והריקותי לכם ברכה עד בלידי, ועוד ישבו בנים כולם יחד, לשיר מקרב לב ונפש, זה חלקי מכל עמלי, עם ישראל חי, והיו יהיה, וחיו יחיה עד בלידי, ועבור שערת הסכנה במהרה בימינו, ונשור עם מצוות נר חנוכה להשיב על מכונה, להדליק לה על פתח ביתנו מבחוץ, ויראו כל עצי הארץ את ישועת אלוקנו, על עמו ונחלתו שלה. ותכן מאוד שהפרק הזה נכתב הרבה זמן לפני שמדינת ישראל בחרה במנורה כסמל, כן? אבל יש אולי איזו נטייה של הנפש היהודית לחזור להרגל הסמלי שלו. ואני זוכר כשהייתי קטן בגלות, יותר מבית הכנסת עצמה, החנוכיה הבבלית זה היה סמן של בית ישראל. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול. בית כנסת זה היה בית כנסת. ובבית כנסת היו מגן דוד, היו מנורות, אבל החנוכיה הבבלית זה היה בית המקדש של ירושלים. ייתכן שיש לכם ניסיונות דומות, כבר נולדתם בארץ, וזה מזל.